מתחילים לדבר על נושא של ההפקר, חיוב ההפקר. התורה מצווה והשביעית תשמטנה ונטשתה. זאת אומרת שיש גם חוץ מהעניין של איסור המלאכה, יש גם התייחסות ליבול שחייבים להפקיר את היבול. על זה דורשים חכמים על המילה ונטשתה. יכול, היה צריך לפרוץ, נקרא את לשון ה... לא, סליחה, לא הבאתי את הלשון המדויקת, אבל בכל מקרה דורשים מתוך החכמים דורשים, שהוא לוט שבעיקרון היה צריך אפילו להגיד לו לפרוץ את הגדרות שלו, זאת אומרת שאדם היה צריך ממש לנטוש, הכוונה להפקיר בצורה מוחשית, דהיינו שאתה פותח את השערים, פותח את, את כל החומות, אבל מפני תיקון העולם לא דרשו עד כדי כך, נקרא את לשון המחילתא, והשמיעית תשמטנה ונטשתה, מגיד שפורץ בפרצות, אלא שגדלו חכמים מפני תיקון העולם. אמרו, לא עד כדי כך, לא נצריך אותך עכשיו להפסיד את הכסף ולשנות את כל המערכת של הגדרות שלך, אבל תדע לך שזה מה שכביכול היה צריך להיות. אז מה הביטוי המעשי? הביטוי המעשי הוא קודם כל מה לא לעשות, נקרא את לשון הרמב״ם. מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא ארץ בשביעית, שנאמר בשביעית תשמטנה ונטשתה, וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית, ביטל מצוות עשה. זאת אומרת, ברגע שאדם נועל את השדה שלו, זה ביטול המצוות עשה. אז הביטוי המעשי הראשוני הוא קודם כל לא לנעול, לאפשר לאנשים להיכנס לתוך השדה כדי לקטוף את הפירות. עכשיו, עדיין יש בכל זאת שאלה האם אדם צריך, נאמר, להכריז על זה, או להחליט שהוא עושה את זה. מה קורה באמת עם אדם, אם אדם נגיד עשה את הפעולות הללו, זאת אומרת, אם נגיד אדם לא יפקיר, קל וחומר אם הוא בצורה כמו שאמרנו, הוא נעל את הדלת שלו, האם בפועל הפירות מופקרים או לא? או שאני יכול להגיד לא, כיוון שעד לא הפקרת, אז הפירות גם לא מופקרים. זה מחלוקת גדולה בין המבית לבין הבית יוסף, באבקת רוחל, ויש לה השלכות גם לגבי ההפקר וגם לגבי הנושא של פירות, בעיקר הפקמינה המעשית יותר פירות של גויים, אבל יכול להיות שיש לה גם הפקמינה לגבי פירות של יהודים, אם כי אני כבר מדגיש שיכול להיות שלגבי פירות של יהודים ולא בטוח שיש בזה הפקמינה אמיתית. המבית כותב ככה, פשוט המבית, דעתו ישראל שגדר כרמו ולא הפקירה בשעת השמיטה התחייב במעשר, הרחמן אף קרא לערעי לערניים ולעשירים, ולכך אין שום חיוב מעשר כל שכן בגוי. אומר המבית, ברור לו שיהודי שנעל את כרמו, הוא הביטל מצוות עשה, הוא עדר עבר עבירה, אבל מצד האמת, מצד המציאות, הפירות שלו מופקרים, לא שואלים אותו. זה מה שנקרא אפקת הדמלקה. זאת הלשון שלו, רחמנה אף קרי. משמעות היא, לכאורה, שאם נגיד אתה רואה, יש איזה פרדס של אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, לפי המבית, אם אתה נגיד מצליח לעקוף את הגדר ולתלוש כמה תפוזים בשנת השמיטה, אז זה בסדר. עכשיו, כמובן מדובר על פירות שגדלו בשנת שמיטה, לא פירות שגדלו בשישית ונכנסו לשמיטה, כי הם פירות של שישית. מדברים כמובן, אולי צריך להדגיש את זה יותר, על פירות של שמיטה, פירות שגדלו בתוך שנת השמיטה. אתה בקיץ שנה הבאה, אדם מטייל, רואה איזה פרדס עם פירות ככה יפים, רוצה לקטוף. האם מותר או אסור? לפי המבית אין בעיה, אין בזה גזל, אין שום דבר. אז זה שההוא לא מפקיר, זה יודע שהוא גם, זאת אומרת, ותורת אפילו אם זה גוי, הפירות הם אפקת, הרחמן האף קרי, ואתה יכול לקחת את הפירות.
גם מגינה פרטית או חצר?
גם מגינה פרטית וגם מחצר.
אפילו שזה לא נראה טוב?
אפילו שזה לא נראה טוב, אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא יפקיר. אבל עכשיו בוא נגיד את הצד השני, הצד השני זה אבקת רוחל, והוא כותב, אומר מרן אבקת רוחל, מרן הבית יוסף, זה השוט שלו מבית יוסף, הוא כותב ככה, כאילו המבית כומר מה וכי, כשהוא רצה להוכיח לגבי גויים שזה פשוט, שזה פירות שלהם הפקר, אז איך המבית הוכיח? כי ברור שבישראל זה הפקר. שואל אותו הבית יוסף, אז אומר, כותב את זה, יש לומר שהוא כמודיע הדבר בסתום ממנו. כלומר, אתה רוצה להביא הוכחה, אבל הוכחה שאתה מביא היא בעצמה יותר סתומה מהדבר שאתה רצית להוכיח. כי מה שאתה בכלל כותב שפשוט לך, שבישראל, אפילו אם מושג את כרמו, זה נקרא הפקר, זה לא פשוט, בכלל לא פשוט. דאי כלמם, הרי נחינם, היא שהיא חייבת, כלומר, זה חייב במעשרות. ואף על גב דרחמן האפקרי, כיוון דאי הוא לא אפקרי, אז זה לא מופקר. אבל זה אפשרות א' בבית יוסף שם, באבקת רוחל. אפשרות ב', ואף אפילו אם תמציא לומר שיהודה אישי פטורה, דיינו פטורה מתרומות ומעשרות, יקלם מרשן יעתם דרחמן אפקרי, מה שאין כן משל גוי. כלומר, יכול להיות עדיין שבית יוסף כל הוויכוח שלו עם המבית זה לגבי גוי. מיד אני אדגיש את המחוק שלהם לגבי גוי, כי יותר מעשית. אבל יכול להיות שלגבי יהודי ספציפית, אין כל כך, אין לזה כל כך נפקא מינה. יכול להיות שביהודי הוא מודה שזה מופקר לגמרי. עכשיו, גם אליבא דהצד, שהבית יוסף אומר שצריך להפקיר בפועל ביהודי, ושזה לא הפקת, הפקת הדמלכה, עדיין יש מקום להתלבט מה המשמעות. האם המשמעות היא שאני צריך לעשות איזושהי פעולה מעשית להפקיר, או לא, שזה רק שאני לא צריך, כמו שאמרנו בהתחלה, לא, בלי שום שינוי בזה, זאת אומרת שרק צריך לא לנעול. הרב במבוא, בשבת הארץ, כותב בפירוש שגם אליבא דהבית יוסף, זה רק הכוונה שלא, זאת אומרת, זה רק הכוונה שרק אם הוא החזיק את זה בפועל. זאת אומרת, יוצא שלפי זה בעל גינה, כל עוד שהוא לא נעל את גינתו, אז הכל בסדר, הוא לא צריך לבוא ולעשות איזשהו הפקר בפה. יש כאלה שהבינו בדעת הבית יוסף, שלכאורה זה מה שהרב דוחה, הם הבינו שלפי דעתו צריך ממש להפקיר. יש כאלה אחד, יש ספרים שכתוב בהם, יש יכולים למצוא ספרים שכתוב בהם שיש לכתחילה כן צריך להפקיר. הוא צריך לומר בפירוש שפירות שלי הם הפקיר, אבל נראה לי שגם לא נוהגים ככה, וגם לא מוכח שזאת הכוונה, אלא פשוט הכוונה כמו שהתחלנו, ובעצם בזה לא חל שום שינוי ממה שאמרנו בהתחלה, שלא צריך, לא צריך לעשות שום פעולה מיוחדת, אלא רק לא לנעול, בעיקר זה מה לא לעשות. אבל אם אדם כן עשה, בזה יש כבר ספק, בזה לפי הבית יוסף, יכול להיות שהפירות לא מופקרים. למעשה, לגבי פרדס של יהודים, אני חושב שכן אפשר להקל. כי גם הבית יוסף לא חתך על הנושא הזה, אז נראה שהנטייה יותר לומר שלגבי יהודים לפחות, מן הסתם זה הפקר. כלומר, אם יש לך איזשהו קיבוץ או מישהו, מקום שזה גידולים של איזשהו בעלים יהודים, לא תהיה שום בעיה. אמנם, מה שכן צריך, עכשיו צריך עוד דבר לשים לב, אדם יכול להגיד, טוב, הפירות שלי הפקר, אבל הקרקע שלי לא הפקר. תפרח באוויר, תחפש את הפירות. לא, מפורש בגמרא בנדרים מבית עמוד בית, גמרא אומרת, מה ישנה שהוא אוכל מהנוטות, מהפירות שנטו, כיוון שהפרה הפקר ענינו. אומרת הגמרא, ערענה מאפקרה. בפירוש, ברור אם התורה מפקירה את הפירות, ברור שהתורה גם מפקירה את הדרך אל הפירות, זאת אומרת שמותר לך לדרוך בגינה שלו, ללכת בתוך השטח שלו הפרטי, כדי להגיע אל הפירות. אבל באותה גמרא יותר, שהגמרא שם מדברת על מי שמודר הנאה מחברו, אז הגמרא אומרת, שם כתוב שאסור לו להיכנס לפרדס. שואלת הגמרא למה, הרי גם הגינה, גם החצר היא הפקר. זכורה יהיה מותר גם ללכת על הפרדס שלו, אנחנו אומרים שמות שמודר הנאה. אומרת הגמרא, לא, יש חשש שמה ישהה בעמידה. כלומר, פה כבר יש צריך להיזהר. אדם מותר לו ללכת לקחת את הפירות, אבל אסור לו, אם הבעל הבית מקפיד על זה, שלא להתעכב שם, לא לשבת לאכול שם בגינה, לא להסתובב שם, להיות תכליתי מאוד, ממוקד מטרה. אתה הולך, נכנס, לוקח פירות ויוצא מיד חזרה. גם צריך מאוד להיזהר, זה לא לפגוע בעצים. כלומר, אם אדם חושש שהוא יגרום נזק לעץ, שהוא ישבור ענפים, או נגיד יש איזה פרי מאוד גבוה, והוא מחליט איך אני אתפס על העץ, ויתפס לא אכפת לי מה יקרה, אז זה אסור. כי אתה גרמת לו נזק, הרי מה שמופקר באמת זה רק הפרי, הקרקע בשביל להגיע אל הפרי, אבל הענפים של העץ לא מופקרים, העץ עצמו גופה הוא שייך עדיין לבעלים. אם אתה יוצא לו נזק, אין לך יותר לעשות את זה. לכן צריך לעשות את זה רק בצורה כזאת שאתה צריך להיזהר שלא לפגוע.
היתר, כשמי שמסביר לקטוף את הפירות, אפשר ללכת גם בשדה שלו, זה אפילו מפרגע של השמינית,
לכאורה כן, אני לא יודע עכשיו כרגע, אתה צועל שאלה טובה. אבל לכאורה כן, כי הפירות האלה הם הפקר.
שטות כן.
מה? בסדר, אז הקרקע תלויה בפירות. זאת אומרת, התורה מפקירה את הדברים האלה בשביל להשיג את הפירות. אחרת באמת אי אפשר להגיע אל הפירות.
עכשיו, בשמיטה רגיל, אם אין שם פירות, נגיד בשמיטה,
ברור, אין פה שום יותר.
מותר לו לומר, אני
אקטף לך. כן, עכשיו, אם הוא נגיד חושש מזה שאתה תהרוס לו משהו, אז הוא אומר, תשמע, פה היה עסק רגיש, תפרש תהרוס לי את המערכת השקייה, את פה דברים, אתה לא יודע מה יש פה, אני אכתוף, אני אתן לך. זאת אומרת, אבל זה בתנאי שיש לו טענה, לא סתם כי הוא רוצה לתנהג כמו בעלים שמחלק, אלא בגלל שיש לו איזושהי טענה שהוא חושש פה לנזק, אז פה הוא יכול להגיד, לכן אני רוצה לחלק. גם יש לפעמים שאדם אומר, אני רוצה לשמור את השדה מפני גויים או מפני בהמות, אם נגיד הן מצויות שם. גם זה תיאורטית, יש לו איזשהו צד מסוים שהוא יכול לעשות, לנעול את הגדר, אבל זה בתנאי שהוא ייתן אפשרות לאנשים להיכנס, או שיגיד איפה יש מפתח, או שייתן איזשהו אפשרות לאנשים כן לקחת את הפירות המופקרים. אם הוא שומר את הפירות המופקרים, נותן לאף אחד להגיע, זה ממש עובר על האיסור של התורה. אבל הוא יכול כן לנתב את זה בצורה כזאת שלא ייגרם לו נזק, או שלא ייגרם נזק לפירות מכיוונים נוספים. זה בעצם חלק מהמה שלמדנו בברית, התיקון העולם. ברגע זה תיקון העולם, אז זה לכאורה מותר כל עוד שהוא עדיין ממשיך להפקיר. אז החזוני ששב לא ראיתי, לא יודע, אבל העניין של התליית שלט זה קשור לעניין שגם של ההפקר בפועל. זה מה שדיברנו מקודם, שלכאורה זה לא הכרחי הנושא הזה של ההפקר בפועל. עכשיו, לגבי, כל זה לגבי פירות של יהודים. לגבי פירות של גויים, אז בזה זה מחלוקת גדולה מאוד, האם הפירות של הגויים הם הפקר או לא הפקר. מה הביט אומר? כמה שזה הרחמן האפקרי, אז גם הפירות של גויים הם הפקר. לא רק זה שהם הפקר, הם גם קדושים. קדושת שביעית. ולכן אומר המעביד, אתה לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, אפילו שאתה נגיד קנית ענבים וסתם מימים, אתה לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. זאת אומרת, בעיקרון פירות של גויים, אם הגוי גמר את כל המעשה של הפרי, גם ככה לא צריך להפריש, גם כל השנים לא צריך להפריש. החידוש הוא שגם אם עשיתי את הגמר מלאכה אצלי, נגיד קניתי ענבים ממנו ועשיתי יין אצלי, שאז כל השנים אני צריך להפריש, אומר המעביד, אני לא צריך להפריש, ככה המעביד אומר. עכשיו, המשמעות של זה, אם כן, יוצא לפי דבריו, זה שאפילו תפורא איזה פרדס של ערבים, מבחינת המוות זה נקרא הפקר. פה בית יוסף חולק בצורה תקיפה, והוא אומר, לא, אצל הגויים, כיוון שהגויים לא מפקירים, אז וגם התורה לא מציבתה אותם להפקיר, זאת אומרת, הפירות של הגויים הם לא הפקיר, הפירות של הגויים זה פירות רגילים, כמו כל השנים. וממילא הם גם חייבים בתרומות ומעשות, אם תקנה מהם לפני גמר מלאכה, והם גם לא קדושים מקדושת שביעית. עכשיו, אז המשמעות היא שאתה לא יכול לקחת מפרדס של הרי, גזל הגוי הוא אסור, אסור מהתורה, ופשטות, אז אתה רואה פרדס של גוי, אסור לך לקחת משם שום דבר, גם אם זה גדל בשביעית. עכשיו, הנושא הזה של איך מכריעים בזה הוא שאלה משמעותית מאוד, יש בזה דעות. עכשיו, בעיקרון...
מה הסברה של המבית שמותר
לגוי? הסברה של המבית היא שהתורה הפקירה את כל מה שגדל בארץ ישראל. וזה מבוסס גם על היסוד הזה שאין קניין לגוי לפחות לגבי להפקיע בנקודה הזאת של ההפקעה משנת שמיתה. שאם זה הפקר, אז זה לא שייך תרומות ומעשרות, זה לא של גוי. אז זה כמו כל הפירות של השנת שמיתה. כל הפירות של השמיתה הם לא צריכים פירות תרומות ומעשרות, כי הם פירות של הפקר. כל הפירות הפקר לא צריכים תרומות ומעשרות. עכשיו, כמו המבית כתבו גם השלה והחרדים. אבל הבית יוסף כתב בפירוש שכתבו לו מירושלים שמנהגם מימי קדם להפריש תרומות ומעשרות והוא דוחה לגמרי את כל את כל השיטה של המבית ובסוף גם אחר כך בשנת שין כותב המרן אבקת אוכל סימן קפה הוא כותב שבשמיטה זו שהיא שנת שין למדלת היי שין למדלת הקשה את רוחו, כמו את הרב משה מיטרני, המבית, הקשה את רוחו ואימץ את לבבו, לתקוע עצמו לעשות מעשה כדבריו ביד רמה. זאת אומרת, להחליט שהפירות האלה הם קדושים קדושת שביעית, ושלא צריכים פירות תרומות ומעשות אם הגוי קונה, אם ישראל יעשה גמר מלאכה. וקמו כל חכמי העיר ועינו בדבריו הראשונים והאחרונים, וראו שאין בהם ממש, והכריזו בבתי כנסיות בגזרת נידוי, שכולם יפרישו תרומות ומעשות מפירות הגוי שנתמרחו ביד ישראל בשביעית כמו בשאר שנים. נו, מצריר יוסף קארו. עכשיו זה, ויש על זה החתימה שאחד התלמידים שזה באמת בהשתר דבר. עכשיו, שנת ה' ש' ל' ד' זה שנה אחת לפני שהבית יוסף נפטר. אותו ה' ש' ל' ה'. זאת אומרת שהבית יוסף היה ממש תקיף שנה עוד לפני כן כבר הכריזו חרם על העניין הזה, על המחלוקת הזאת. למה אני מדגיש את זה? כי יש כאלה שאמרו, חרדים טען שהבית יוסף חזר בו. ואז החידה מביא את הדברים האלה ואומר, לא, מה פתאום, אז לא חזר, שנה לפני שנלקח מהעולם, הוא עדיין עשה חרב הזה, וביביע עומר הוא מביא את הדברים, וזה הפך להיות אחד הנושאים הכי קריטיים, הכי ככה תקיפים. בגלל שהפוסקים הספרדים מעידים שאפילו הוטילו חרם על העניין הזה של הפסיקה כמו הבית יוסף, כמו אבקת רוחל, ולעומת זאת, הבאנו עוד פוסקים שאמרו החרדים והשלה, אבל מה שיותר רלוונטי לנו היום זה החזון איש. שהחזון איש חשש להחמיר כמו המוות. הוא כנראה הוא לא חשש לך על החרם הזה, ובגלל שעוד היה עוד פוסקים שאמרו את הדבר הזה. שזה בעצם אומר להחמיר בפירות של גוי שהם קדושים מקדושת שביעית. זה הקדושה ולפתור את התרומות ומעשרות. עכשיו, תשאלו מה אכפת לי פירות של גוי? זה אכפת לי מאוד, כי זה מגיע כמעט לכל הפירות שיהיה שנה הבאה. למה? כי כמעט רוב הפירות יהיו יותר מחירה. מה זה יותר מחירה? פירות של גוי. אז יוצא שעכשיו יש מחלוקת גדולה מאוד, האם כל הפירות שאדם קונה יותר מחירה, האם הם קדושים קדושים קדושים, או לא קדושים קדושים, לפי החזון יש הם קדושים, לפי בית יוסף הם לא קדושים. וגם תרומות, לפי בית יוסף יש צד שני חומרה, שצריך להפריש תרומות ומעשרות, לפי החזון לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, התרומות הזאת זה קל להחמיר. אז גם לפי מי שהלך עם חזון יש, אז הוא יחמיר אולי מספק להפריש תרומות ומעשרות, אבל הוא גם יחמיר על עצמו לנהוג בקדושת שביעית, וזה מחלוקת שנטושה כל שמיטה מחדש. על הזה, ומדגישים, וזה שוב ספרדים, אשכנזים, וזה כמובן לא כל אשכנזים, אבל זה, יש כאלה שחששים לחזון איש, זה עניין לענות בו. מחלוקות שלפני מאות שנים, עוד פעם צוצים, ומה לעשות, עד שיגיע מורה צדק, ויהיה לנו משיח שיכריע על כל הספקות.
איזה מעשר עושים?
לא, מעשר אני. ככה כותב בפירוש הכפתור בפרח, שהוא גם הוא גם סובר ככה למעשה שזה שהפירות שלהם הם קדושים. הוא כותב שזה כמו מעשר עני, כמו שראינו בהמון ממואב שחכמים אמרו שבשנת שמיטה להפריש שבהם אין שמיטה, שהם רק מעשרות, שאמרו להפריש בהם מעשר עני. אז גם פה מי שמפריש מפריש, זאת אומרת זאת אומרת, כאשר אנחנו מפרישים עם פירות של גויים, אם נתמרחו ביד ישראל, אנחנו צריכים להפריש מעשר עני. עכשיו, למעשה היום, ביותר מחירה, זה כמעט תמיד נתמרחו ביד ישראל. כי הרי מה קורה? הגוי עובד, זאת אומרת, השדה של הגוי, והתוצרת, כותפים אותה, נגיד, השליחים הפועלים הגויים, אבל מי מקבל את כל התוצרת? זה בעל השדה. לא, נדבר על היתר המחירה, אחת הבעיות הגדולות זה שהוא בכלל לא מתייחס לשדה של גוי, הוא מתייחס כמו שדה שלו. אבל נגיד גם באופן רשמי שדה של גוי, אבל ברור שהטיפול בתוצרת עושה אותה, כל הבתי האריזה וכו', זה עושה היהודי, בעל השדה. השדה בעל השדה המקורי, לא בשנת שמיטה. אז ממילא זה נקרא נתמרח ביד הישראל, כלומר גמר מלאכה של הפירות האלה, דיינו האריזה והמילוי של הכלים, בשיווק אחר כך לשווקים, כל זה נעשה על ידי הישראל, ולכן היום זה בדיוק גמר מלאכה ביד ישראל, ולכן צריך להפריש מעשר עני. מה?
על זה הוא לוקח את הכסף.
כן, כן, זה הפירות שלו.
לא על הפריש.
לא, לא, זה רק אוצר בדין. לא דיברתי שזה אוצר בדין. יותר מחירה, הפירות הם לגמרי חולין, הם שייכים למי שקנה מהגוי, הוא משווק אותם הלאה.
אז לפי החזון, ישבול לוחי זה ממש מחול?
אם זה מחול, זה מחול.
לא, זה לא מביאים מגויים מארץ?
הם יכולים להביא מגויים מארץ, אבל אז יהיה קדוש בקדושה שביעית. יכול להיות שתי רמות. יכול להיות רמה כזאת, יכול להיות רמה כזאת. מותר לגוי לעבוד בשלו ולגדל את זה. רק שזה יהיה בסוף קדוש בקדושה שביעית. למשל, מה שהם מביאים מעזה, אז הם כן, הם חוששים לזה לקדושת שביעית. תיאורטית. זאת אומרת, אם זה פירות, אני חושב שפירות אין כל כך, אנחנו לא מביאים כל כך מעזה, זה לא רלוונטי כל כך. עכשיו, אז הנפקמין הם כן מבחינתנו הם בעצם בשתי מישורים. מישור של היתר מחירה שלפי הבית יוסף זה יהיה פירות חולין לגמרי. הנפקמין השנייה זה אם אדם רואה פרדס של גוי בקיץ שנה הבאה, שיהיה אסור לו להיכנס ולכתוב. אותו דבר גם פירות של היתר מחירה. אם אדם רואה פרדס של היתר מחירה, יהיה אסור לו ללכת ולכתוב, כי זה לא יפקר. זה פירות שמורים, ושמותר להם להיות שמורים, כיוון שהם פירות ששייכים לגוי. זה המשמעות שאנחנו פוסקים כמו אבקת רוחל. כל זה לגבי הנושא הזה של ההפקר. טוב, עכשיו נעבור לנושא הזה של של הדי של, של מה קורה אם אדם שמר. וזה גם הלכות שקשורות לשאלה, מה שנקרא שמור ונאבד, כלומר, מה הדין אם אדם בפועל לא יקשיב לקדוש ברוך הוא ונעל את השדה שלו, אמר לך, לא רוצה שתיכנס, לא מרשה לך. אז אמרנו שלפי המוות יכול להיכנס בעל כוחו, בסדר. עכשיו, השאלה היא האם בכלל אולי הפרות האלה נאסרים. למה? כיוון שסוף סוף אדם עשה בהם עבירה. זה מחלוקת גדולה בין הראשונים, איך להסביר משניות וברייתות, האם יש דין של האם שמור אסור באכילה או מותר באכילה, ויש גמרא. בגמרא במסכת יבמות, שמה יש שם כתוב שאם גוי אומר פירות של עזקיים ושל שביעיתן, הוא לא נאמן. מה המשמעות שהוא נאמן או לא נאמן? אז יש בזה מחלוקת בין רשי לבין רבנו תם, שמה בגמרא ביבמות. ואתה נכון, בין רבותיו של רשי מול רשי, מה המשמעות שהגוי אומר שאתה צריך להגיד שהוא לא נאמן? רבותיו של רשי מסבירים שאם אני מאמין לגוי שהפירות האלה הם שמורים בשנת שמיטה, אז הפירות האלה אסורים באכילה. הם אומרים שכל שמור אסור באכילה. אבל רשי מקשה, איפה לקחתם את האיסור הזה? מה זה איסור שמור? איפה זה כתוב האיסור הזה? רבנו תם מסכים עם רבותיו של רשי ואומר, כן, יש איסור לאכול מהשמור. והוא אומר, זה בעצם מפורש בתורת כהנים, בספרה, וזה בעצם יוצא מפסוק מפורש בתורה. כתוב בתורה, בית ענווה נזיריך לא תבצור. אומר הספרה, מן המשומר אי אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר. מה זה נזיריך? הענבים שאתה נוזר אותם, שאתה שומר אותם, אתה מרחיק אנשים מהם, אתה שומר אותם רק לעצמך, זה ענווה נזיריך. ענבים כאלה, אסור לך לבצור. מבין רבן, מפרש רבן אותם, אסור לך לבצור בכלל, זה לא אסור לבצור, אסור לאכול גם. אסור בכלל לאכול מדבר שהוא שמור. זה שאת רבנו אותם. ולפי רשי, הכל מותר. גם רבנו שמשון, הוא מסכים עם רשי, אבל הוא עושה חלוקה אחרת. הוא עושה חלוקה, שנדבר עליה עוד מעט, על הנושא של איך קוצרים, והוא אומר שהחלוקה של האיסור הבצירה, שצריך בצירה בשינוי, היא דווקא מהשמור. והמופקר לא צריך שינוי. בכל פנים רואים שגם רבנו שמשון סובר, כמו רשי, שמעיקר הדין הפירות האלה מותרים. הרמב"ן הוא שיטה, עד עכשיו ראינו בעצם, הייתי אומר, שתי שיטות, זאת אומרת, רשי ורש מצד אחד, רבותיו של רשי ורבנו תם מצד שני. הרש ורשי אומרים השמור מותר, רבותיו של רשי ורבנו תם אומרים השמור אסור באכילה. הרמב"ן הוא משהו אמצעי, הרמב"ן אומר שמה שאסרו שמור זה רק לקנות מבעל הפירות, כלומר, עשו גזרה וזה גם רק מדרבנן. זה לא קשור לפסוק ינבן נזיריך, אלא שהחכמים עשו גזרה שלא לקחת מהמשמר, סוג של כנס כזה. והוא מביא גם את הספר הזאת, אבל הכל פה זה, מבחינתו זה רק גזרות מדרבנן. הוא אומר, לא אסרו חכמים פירות השדה המשומר לכל אדם, אלא שלא ייקחו אותם מן המשמר. זה סוג של כנס כזה. אתה לא תרוויח בזה שאתה שמרת, אבל ברגע שהפירות האלה עברו למישהו אחר, אתה יכול לקנות אותם, כי הם לא אסורים באכילה בעצם, במהותם. אז טוב, זה מחלוקת בכל פנים, גם הרמב"ן יש לו איזה משמעות, שאתה לא יכול לקנות נגיד ישר מהיהודי שלא שמר תורה ומצוות, שהוא שמר את זה. איך פוסקים? זה אחת השאלות הקשות. מחלוקת ראשונים, אין לנו שולחן ערוך, מה אנחנו עושים? אז שוב, זה מחלוקת אחרונים שהיא לא, שגם כן ההכרעה בזה היא לא חד משמעית, למרות שהנטייה יותר להקל. בואו נתן לי אסביר. בכרם ציון זה סיכום הלכות של בית של 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 בית מדרש בני ציון שהיה לפני תשכ"ה, אז זה יוצא לפני 50 שנה, 60 שנה. אז שם, והנשיא של בית מדרש היה הרב פרנק, היה הרב של ירושלים. אז שם הם כותבים, היות ושמיטה דה רבנן, לכן אפשר לסמוך על המקילים, ושרק ירא שמיים יחמיר. בספר כתיב שביעית מביאים בשם הרב אליהו זצ"ל, שמקל, שגם כן הורה להקל בזה. גם בספר השמיטה של הרב טיקוצ'ינסקי הוא מקל בזה. גם בספר של המכון תורה ועד שמביאים את עוד דעות, אז מביאים שם עוד כל מיני דעות שמעידים. יש גם מישהו שמעיד שככה היה מנהג ירושלים, להקל בדין שמור. בדעת החזון איש יש קצת סתירות ואי בהירות כזאת, מה דעתו לגבי שמור, כי מצד אחד יש, הוא כתב הוראות קצרות שנקרא סדר שמיטה, ושם משמע של לאסור. לעומת זאת לגבי אתרוגים הוא מקל, אז יש כאלה שרצו להגיד שהחזון איש אוסר בעיקרון רק מקל ושעת הדחק, ויש כאלה שאמרו שהחזון איש התיר יותר מזה, כאילו שמועות בעל פה. גם מנחת יצחק כותב שהחזון איש עצמו הקל בזה. אבל כנגד זה, המנחת יצחק עצמו כותב בפירוש שנוהגים להחמיר בזה בירושלים על פי רבותינו, מחמירים בזה מאוד, הוא כותב, דיינו הבדת צדה חרדית, מחמירים בזה מאוד, וגם גם שבט הלוי, גם כן כתב ראיות לרבנו תם, להחמיר ושמור. אז יוצא שככה, עכשיו, או שוב, מה נפקא מינה הגדולה של זה? פירות יותר מחירה. אם על הצד, על הצד שהמחירה לא תפסה, כמו עכשיו זה כמובן, פה זה צריך להוסיף אוטוס, זה לא רק אם אתה מחמיר לא לעשות לך תחילה יותר מחירה, אלא אם אתה טוען שיותר מחירה לא תפס, למשל, איך הוא לא תפס, החזון איש, שם נסביר, שם יותר מחירה, הוא טען שבגלל שלא הבעלים מוכר בעצמו, אלא הרבנות מוכרת בשבילהם, זה נקרא שליח לדבר עבירה לטעתו, אז הוא אומר, המחירה בטלה, וכל הפירות האלה הם פירות שנעבדו, זאת אומרת שהם פירות בעצם בבעלות של יהודי, והם פירות שמורים, כלומר הם פירות שלא נעשה בהם יותר מחירה כעוגן. אז לפי זה יוצא היום, לפי המחמירים בדין שמור, זה שכל הפירות יותר מחירה הם אסורים, הם אפילו טוענים, אפילו אז אותי ופשקבילים כל הזמן בירושלים, שאפילו צריך להגעיל את הכלים שבישלו בהם פירות יותר מחירה, כיוון שזה שמור, זה אסור באכילה. אז זה גם כן אחת המחלוקות הקיצוניות בשמיטה, האם שמור אסור או לא. הליטאים שהולכים הרבה בחיר חזון איש, זה לא כל כך ברור. זה נראה שהם קצת, נראה שהם למעשה מקילים בזה, אבל כנראה שגם בתוכם, ביאללה קצת סתירות, יש כנראה הנהגות, יש כנראה הוראות שונות, מהי בידוק דעת החזון איש בהקשר הזה, הם ודאי לכתחילה, הם כנראה נזהרים מזה. כלומר, זה לא רק שאתה לא מסכים היתר מחירה לכתחילה, אלא כיוון שלפי דעת, לפי איך שהחזון איש מביא, מי שההיתר מחירה לא נעשה בכלל כמו שצריך לעשות אותו, אז הם אלה, הם אסור להם לקחת פירות יותר מחירה, לדעתם, כי הם פירות שמורים. אז תראו לאן זה מגיע הקיצוניות של הוויכוחים. אבל היום במיוחד. אז זה מה שאמרנו עכשיו, זה דין שמור, זה יותר זה מפורש יותר בראשונים. יש גם מחלוקת לגבי נעבד. מה זה נעבד? אם זרעו ועשו בשמיטה מישהו עבר, עשה עבירה, האם זה אסור התוצאה או לא? בין אם זה שוגג, מזיד, לא משנה. ברמב"ם מפורש להתיר. רק יש את הבעיה שפיים של ספיחים, אבל אם אין בעיית ספיחים, אז מותר, אין בעיה. מתפרות נגיד, שאדם שתל את זה לא כל כך מעשי, ובעץ. ונגיד, עץ, זיבלו אותו, עשו כל מיני פעולות, אבל המשמעות הכי גדולה זה זרעו, וזה גדל בתוך, לתוך השמינית, תוך השמינית, אז אין בעיה של ספיחים, שמה שמסביר מה זה ספיחים. האם מותר או אסור? אומר הרמב״ם זה מותר. הרעבד חולק. והרעבד אומר פתאום, לא מצאנו בזורע בשביעית שום היתר. ומה הראיה שלו? הראיה שלו מזה, אנחנו למדנו פעם שעברה, שאפילו לפני השמיטה אסור לנטוע, ושם גם אמרנו שיש כנס, שמי שזרע או נטע לפני שמיטה, בזמן שעשו, זה ב-30 יום שלפני השמיטה, צריך לעקור את הגידולים. אומר הרעבד, מה זה לעקור? לעקור, זה אסור באכילה, זה המשמעות. האחרונים שמתרצים את הרמב״ם, מארי קורקוס ורדבז ועוד, הם אומרים, לא כתוב שזה אסור באכילה, מה כתוב? צריך לעקור, לעקור זה לעקור, אבל אם לא עקרתי מה? עכשיו יש לי פירות, עכשיו יש לי תבועה, בסדר, תאכל, עכשיו תעקור את זה, אבל כל עוד שזה גדל ולי עקירה, זה מותר באכילה. למעשה, אני רוצה שזה מחלוק את הרמב״ם רעבד, כמו הרעבד, גם הרמב"ן והרשב"א כתבו בבמות גם כן שנאבד אסור, אבל לפי הרמב"ם כמו שאמרנו מותר, וגם בזה יש גם כן חוסר בהירות איך לפסוק. שוב, אפשר להגיד שמעשה היום השמיטה היא מדרבנן, אז גם כן אפשר לסמוך על הרמב"ם בזה. שוב, גם לגבי חזון איש לא ברור כל כך איך ההוראות. נראה לי שגם מי שמחמיר בשמור, מחמיר גם בנאבד, מחמיר בשני הדברים. כך ששוב זה מחלוקת קיצונית, ושוב זה נוגע לנושא של היתר מכירה. אם היתר מכירה לא תפס, אז זה לא רק שזה שמור, זה גם נאבד. יש לך שתי בעיות, זה גם שמור, זה גם נאבד. ושימו לב, שמור זה מה שאמרנו מקודם, שמור זה גם, זה מפקמינה בכל פרדס, שאפילו אם אדם לא עשה כלום בגינה שלו, רק סתם שהוא שם סגר את, בקיץ, סוגר את הגינה שלו, ולא אומר שאף אחד להיכנס, שום נכון לא לוקטים, אם זה אסור מותר באכילה, אסור או מותר באכילה. ולמעשה, שני הדברים האלה, שורה תחתונה, אפשר להקל. כך שגם מי שמחמיר, גם מי שלא רוצה, לסמוך על היתר מכירה לכתחילה, דהיינו, מה זאת אומרת, שהוא, נגיד, אם הוא היה חקלאי, לא היה סומך על היתר מכירה, ולא היה עושה היתר מכירה, אבל עכשיו בדיעבד שזה כבר משווק בחנויות, ונגיד, אתה חושש שהחקלאי, הוא לא האמין היתר מכירה, הוא לא באמת התכוון היתר מכירה. מבחינתו זה צחוכה והתלולה, רק חותם על, דף וזהו. סוף סוף, בדיעבד, גם אם תמציא לומר, ככה אתה יכול לאכול את הפירות האלה. כמעט שבשל הדבר הזה זה כבר דיעבד. אז גם אם אתה היית אומר, החקלאי הזה לא בסדר, ולא הייתי עובד בשדה שלו, ולא הייתי עוזר לו, ולא הייתי שותף איתו פעולה, אבל עכשיו שזה כבר נעשה, תוכל לקנות, כי על פי הסמך מה שעכשיו אמרנו עכשיו, המחלוק הזה בשמור ונאבד. הנקודה, הנושא האחרון שאנחנו צריכים לדון עליו זה אופן הכתיפה והבצירה מפירות ההפקר. ופה זה נכנס לשאלה של הבנת פסוק. התורה אומרת, צפיח כצירך לא תקצור ונזירך לא תבצור. בפירוש התורה אומרת לא לקצור ולא לבצור. עכשיו למה זה לא יכול להיות שזה כיפשו אותו? כי מצד שני כתוב בפירוש והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אז זה לא יכול להיות שאסור לבקצור ולבצור, אז איך אפשר לאכול? מסביר הספרה, לא תבצור כדרך הבוצרים. עכשיו השאלה, מה זה אומר? מה המשמעות של לא תבצור כדרך הבוצרים? אז בואו קודם כל נביא את הרמב״ם. הרמב״ם כותב הנקראת לשונו, ואם קצר כדרך הקוצרים לוקה, כגון שקצר כל השדה והעמיד קרי ודש בבקר. זאת אומרת, עשה פעולות ממש כמו שנה רגילה. קצר את הכל, עשה ערימה גדולה, עשה דישה לערימה הגדולה. אז הוא לוקה ועבר על הפסוק הזה, לא תבצור. אז משמע שאם הוא לא עשה בצורה הזאת של כמו כל השנים, זאת אומרת שהוא לא קצר את כל השדה, הוא לא עבר על לא תקצור. זאת אומרת, הוא לוקח את זה בצורה, בעצם הדרך הקוצרים לפי הרמב״ם זה משהו מאוד קיצוני. כלומר, זה ממש שהוא השתלט על כל השדה. זה נקרא... זה נקרא לא תבצור. הרמב"ן גם עכשיו לפני כן הרמב"ן מוסיף אבל עוד אופציה של בצירה שהיא אסורה, קצירה ובצירה שהיא אסורה, וזה אם הוא עשה את זה לטובת האילן, לצורך האילן, כלומר זה לא כמו לא לצורך הפירות, לא בשביל לקבל פירות, אלא כדי להשביח את האילן. לא יודע איך זה אפשרי שיהיה קצירה ובצירה לצורך האילן, אבל אם יש דבר כזה, זאת אומרת שהוא כתף את הענבים, מה? יכול להיות, כן, בגלל שהאילן נותן את הכוח שלו לפירות, אז עכשיו זה הוא נחלש, סתם הוריד את הפירות, מדלל את הפירות, כדי לחזק את האילן, אז לפי הרמב"ם גם זה לא תבצור שאסור מהתורה.
אבל השינוי הוא לא שינוי
לא דיברתי שינוי, כי הרי זה שינוי, הזכרת את המילה שינוי.
לפי הרמב"ם זה פחות ממשהו כדי
שינוי. נכון, ברגע שהוא לא קצר את כל השדה, הוא כבר לא עבר איסור דאורייתא.
הוא לא צריך בשינוי.
מדאורייתא בכלל לא מוזכר פה שינוי. גם הרמב"ן משמע ממנו, נקרא את לשונו, שלא תקצור אותן אתה לבדך לצורך עצמך ולא תבצור אותן לעצמך. זאת אומרת משמע שברגע שאדם קוצר אותן בצורה שהוא לוקח את הכל לעצמו ולבדו, בצורה של השתלטות ככה, כנראה זאת הכוונה, זה כבר איסור. בדרך אמונה הוא מסביר שהרמב"ן אפילו יותר מקל מבחינה, מצמצם יותר את העניין של הלאו הזה, שזה רק, אפילו רק בשמור. כלומר, לא רק שאתה השתלטת על כל השדה וקצרת, אלא גם כאילו השתלטת על, כאילו זה רק השדה שלך. זה עיקר האיסור. אתה גם שמרת את השדה, לא רק קצרת. בקיצור, העניין של 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 הדאורייתא, כדי לעבור עליו צריך לעשות פעולה מאוד משמעותית. זה לא כל בצירה וקצירה תהיה פה לפי הרמב״ם והרמב״ן, היא לא תהיה איסור דאורייתא. מה כן עכשיו? אז דיברנו על על מה אסור בצורה קיצונית ובאיזה אופן מותר לכתחילה. הרמב״ם כותב, אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל. זאת אומרת, משמע, תקטוף רק קצת, מעט מעט, תחבוט, זאת הכוונה, תוציא את הגרעינים מתוך השיבולים ותאכל, זהו. עכשיו, הרמב״ם לא הזכיר שינוי בצורת הקצירה, אלא רק על הכמות. הרמב״ם לא מזכיר את זה. אלא רק את העניין של מעט. עכשיו, מה זה מעט מעט? זה אחד הדברים הלא ברורים. לפני שאני גם אדגיש את הקושי שיש בזה, אני קודם כל אגיד עוד הלכה. הרמב״ם מזכיר בעוד הלכה את העניין של ההשמטה, שצריך להשמיט, ואז הוא אומר, אלא יפקיר הכל, ויד הכל שווין בכל מקום, שנאמר ואכלו אביוני עמך. ויש לו להביא לתוך ביתו מעט כדרך שמביא מן ההפקר, 5 קדי שמן, 15 קדי יין, ואם מביא יותר מזה, מותר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, מה זה נקרא שאתה מפקיר? שאתה מביא מעט מהבית, 5 קדי שמן, 15 קדי יין, זה לא מעט כל כך, אבל עדיין זה לא כמו שנה רגילה. השאלה היא, האם הקצירה שהוא הזכיר מקודם מעט מעט, זה קשור לגדרה הזאת של 5 קדי שמן, יין ושמן. האמת היא שפה אני יש פה איזושהי מבוכה שאני לא עד הסוף מסתדר כל העניינים. זה נראה שהפוסקים ניתקו את ההלכות האלה, אבל לא ברור איך הם העמידו כל דבר. אני רק אציג את הדעות, אבל שורה תחתונה להלכה, אני עדיין קצת נבוך בזה. אז יש בספר השמיטה, הוא מביא כמה דעות, מה זה המעט מעט של הקצירה. או שזה שיעור רק 3 סעודות, או שזה שיעור ממש קטן, שלמה שאתה יכול לחבוט רק באותו רגע, או בקערה קטנה. זה שתי שיטות. בחזון איש הוא מתיר יותר מזה, הוא מתיר לקצור לכמות של כמה ימים. אמנם, עכשיו, בחזון איש עצמו משמע שיש חילוק בין הבעלים לבין אחרים. זאת אומרת, שהחילוק בין ההלכה הזאת של לקצור מעט מעט לבין מה שאמרנו מקודם, שהוא יביא 5 קדי שמן ו15 קדי יין, זה יכול להיות שזה מדבר על אנשים אחרים שקוצים בשדות של מישהו אחר. כלומר, יכול להיות שההגבלה לקצור מעט מעט היא שייכת רק בבעלים, אבל אולי אנשים אחרים יכולים לקצור יותר מזה. לא ברור לי, בספרי הקיצורים לא חילקו כבר בין אחרים לבין הבעלים. לא יודע איך פה זה נשמע את החילוק הזה של החמישה. הנפקמין ההיא, למשל, אם יש שדה של תפוחים, ואתה עכשיו רוצה לקטוף לך תפוחים, כמה תפוחים אני יכול לקטוף? מה הגבול בזה? אז לכמה ימים בטוח שנגיד יש לך, אתה יכול לסמוך על פירוש החזוני שמעט מעט זה גם כמה ימים. אבל אם אני רוצה עכשיו, אם אני עכשיו רוצה לקנות קנייה שבועית על הפרדס תפוחים הזה, או לקטוף לשבועיים, אני עכשיו עד שנסעתי לצפון לפרדס הזה, אני עכשיו רוצה ככה לאסוף לי ארגזים. כמה זה? מה זה כדרך שמביא מן ההפקר? אדם שיכול להיות שמוצא הפקר, יכול להיות שהוא יקטוף ארגז שלם. למה לא? לא ברור. העסק הזה קצת, אני לא מצליח להוציא ראש כמו שצריך מספרי ההלכה למעשה. אני חושב שלמעשה כן אפשר להקל בזה עד 5 קדי יין, 5 קדי שמן זה נראה הרבה. זאת אומרת שזה הרבה זיתים כדי להוציא 5 קדי שמן, זה לא מעט. ביין בטח 15 קדי יין, המון הרבה מאוד ענבים כדי להוציא כל כך הרבה. אבל ככה כשהם בהפקר, אתה אומר יאללה, בוא נשארים, אדם כבר לוקח כמה שאפשר.
כמה
לקד? אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל זה בטח לא פחות מליטר שיש לנו היום, וזה לא מעט, זה ודאי לא כמות קטנה. זה לא כמות שהיא ממש... זה לפחות, זה נראה לפחות ארגז, שני ארגזים, בפשטות, בצד המציאות. אבל ההגבלה, מה שראיתי בספרים זה, על פי החזוני, שזה כמה ימים. אבל אני אומר, לכאורה, מה שאני מבין מתוך החזוני, שזה דווקא לבעלים, לא לאנשים אחרים שבאים לקחת. עכשיו, כל זה, דיברנו רק על נושא של השינוי בכמות. לכאורה, לא דיברנו על שינוי באופן החיתוך. אבל זה באמת רק ברמב"ם. אבל יש עוד ראשונים. וברש, ברבנו שמשון, הוא מה שיוצא מתוך דבריו, שיש גם שינוי באופן החיתוך. וזה תלוי בהבנת משנה. המשנה והספרה. פה אני צריך לסיים. אז טוב, עוד כמה משפטים. כתוב במשנה, תאנים של שביט, אין קוצין אותן במוקצה, אבל קוצה אותן בחרבה. ופה זה תלוי גם איך קוראים את זה. האם קוצה אותן בחורבה או בחרבה. ובספרה של ספרה, כאשר על הפסוק הזה, כתוב לא תבצור, לא תבצור כדרך הבוצרים, מכאן אמרו, תאנים של שביט לא קוצים אותם במוקצה, אבל קוצה אותם בחורבה. עכשיו, פה לכאורה, המשנה הזאת לא כל כך מסתדרת, המשנה עם הספרה. רוב, אחת לכם, המשך המשנה, זה אין דורכים הענבים בגת, הדורכים בערבה, אין עושים זיתים בבדו וכותבי, אבל קוטש ומכניס לבודדה, שם העיקר המשנה מתעסקת עם פירות תלושים, כלומר איך אני מתמודד עם פירות תלושים, ולכאורה לא מדברת על איך אני קוצר. אבל בא הרש ומסביר את הרשע של המשנה לגבי תאנים, לגבי צורת הכיתוף, הוא מסביר. אמרו, תאנים שישבין אין קוצין אותם במוקצה, כלומר לא חותכים אותם עם סכין, עם הכלי המקצועי שאיתו חותכים תאנים, אלא תחתוך אותם בחרבה, חרבה הכוונה בחרב. ותעשה שינוי באופן החיתוך של הפירות. ואז זה גם מסתדר עם הלא תבצור. ויכול להיות שלפי הרש אולי אפילו דאורייתא. זאת אומרת שזה חלק מהמשמעות של הלא תבצור כדרך הבוצרים. זה לא רק עניין של הכמות, אלא אופן החיתוך חייב להיות בצורה של שינוי. מכאן רואים שיש שיטה, זאת אומרת למשל נפקמין, אם אתה עכשיו רוצה לחתוך זה תפוזים או תפוחים מהעץ, אם כל השנה חותכים אותם, יש איזה נקרא מזמרה, אני חושב, לא יודע איך קוראים לזה בדיוק, על הכלי שאיתו בקטיף, בקטיף רגיל, בפרדס, איתו חותכים, מה? אז איתו חותכים, אז לפי זה יעשו לחתוך עם הזמרה. כי צריך לחתוך דווקא עם, נגיד, עם מספריים, או עם סתם סכין, או לר, לא יודע אימא.
הרש"י עושים את זה תנאים נוסף על הרמב"ם, או שלפי
זה אפשר גם כמות גדולה? זהו, לכאורה זה שני דברים שונים. לכאורה ברש אין את המעט מעט. יש את זה ויש את העניין של המשנה, טוב, המשנה של כדי שמן וכדי עין זה משנה מפורשת. שברור שיש הגבלה בכמות, אבל אולי לא, אין דבר כזה קוצר מעט מעט. אז עכשיו, למעשה, ההנחיה היא שלחשוש לשתת הרש, ולכן למעשה כן צריך להיות שינוי לכתחילה גם בצורת הכיתוף, הכתיפה, לא רק בכמויות. אבל אם אי אפשר לשנות או אין אפשרות, אז לכאורה פה אפשר לסמוך על הרמב״ם. יש עוד חומרה של הגרא. הגרא הוא טוען שאסור שום דבר חוץ מהיד שלך. ככה הוא מפרש, קצת מקשים עליו, אבל הגרא אומר שזה המשמעות שלא תבצור כדרך הבוצרים. זאת אומרת, לא לכתוך עם כלי, רק בידיים. ככה הוא רוצה להסביר. טוב, מה שלא הסברנו זה עדיין את הדין של הפירות התלושים, שזה נלמד מזה. רק נסכם את הנקודת מה שראינו עכשיו. ראינו שהאיסור של לא תבצור הוא כדרך הבוצרים, וראינו שני אפיקים, או מצד הכמות, ואז חילקנו בין דאורייתא לדרבנן לבין לכתחילה, שדאורייתא זה רק כל השדה, דרבנן זה כבר כמות גדולה, ולכתחילה זה רק כמות קטנה, זה היה כל גישה אחת. גישה שנייה הייתה שיטת הרש, ואולי הגרא עוד יותר הולך עם קיצוני עם זה, שגם צריך להיות שינוי בעצם צורת החיתוך. שלא לחתוך בכלי הרגיל, אלא לחתוך בכלי אחר, או אפילו רק, דווקא לעשות רק ביד. עד כאן.